דיסקו טיקטס, רכישת כרטיסים להופעות מוזיקה חיות בארץ ובעולם. עכשיו באתר ובאפליקציית אקו 99 מיוזיק.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום חמישי 13 בדצמבר, 6 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. כיסאות, מה העניינים?
וואלה.
וואלה.
יהיה בסדר.
מה קרה?
הכל, אבל יהיה בסדר.
טוב, פרטים?
סתם, סיבוך ובוקר וזה, ולילה, ותורתי, ולא נרדמתי בלילה. אתה מכיר את זה ששנייה לפני שאתה הולך לישון, אתה מקבל אינפורמציה מרגיזה.
אוקיי.
ואז אתה מתקשה להירדם בשל הרוגז. אתה שוב במיטה, אתה אומר לעצמך, אל תהיה פתט. זה כבר זה, זו המציאות. וואלה, אתה מודד עם זה. לך תישן עכשיו, הכל בסדר, צריך לישון, תקום לעבודה, ואתה לא יכול, ואתה לא יכול. ואז הכעס הוא מתגבר, כי אתה גם כועס על עצמך שאתה כועס לפני השינה.
כן.
כעס לפני השינה הוא גרוע מאורות כחולים של טלפון או מחשב מבחינת הנזק שהוא עושה ליכולת ההירדמות. ואז קמתי מאוחר בבוקר ואני
לי הלילה היו, יש לי חתול חדש לא בבית אלא שהתנחל בחצר ליד ויש לו קרבות טריטוריה עם החתול שלי שיוצא החוצה. והחתול החדש הזה,
מה קרבות טריטוריה? זה לא ברור לחתול שלך מה גבולות החצר שלכם?
הוא ברור לו, אבל החתולים האחרים לפעמים לא ברור. הם נכנסים.
הוא צודק. טים חתול שלך.
טים חתול שלי, אבל החתול החדש הזה הוא צורח כמו בן אדם. החתול שמנסה לפלוש לטריטוריה.
זה לי חיקוי.
והם רבים בלילה, והשני הוא ממש צורח כמו בן אדם ששוחטים אותו.
תעשה חיקוי. אני צריך לבקש פעמיים.
זה מין כזה, כזה.
כמו וילן של סרטי גיבורי על?
כן, אבל נשחט.
אוקיי.
וזאת אומרת הוא יצא מתחום הווקליות של החתולים וזלג אל תחום הווקליות האנושי
בני אדם.
והלילה גם באיזה ארבע הם התחילו לריב בחצר וממש חשבתי שמישהו כאילו שקורה משהו למישהו.
אתה לא יכול ללכת לגרש אותו פשוט?
אז הוא אומר לקום, לצאת.
אתה פשוט משכב במיטה ולקוות שזה יסתיים.
אז קיוויתי, באיזשהו שלב אפילו כבר קיוויתי מרוב שרציתי להמשיך לישון שמישהו מהם ימות, אוקיי? או הוא, או שלי. זאת אומרת, הייתי מוכן להקריב אותו על, באמת,
מכיר את זה, זה
על
כאילו נשמע,
המשך השינה.
אני מכיר את זה, זה כאילו נשמע אכזרי, זה נשמע מחשבה אכזרית, אבל כשמונעים ממך שינה, אני הרי גר בצפון ישן, הצפון ישן הוא כלבייה, בעיקרון. כמעט בכל רגע נתון, איזשהו כלב נובח באיזושהי דירה קטנה מדי, שבעליה לא נמצאים בבית, אבל הם עדיין חייבים לגדל כלב בעיר, כי זה כמו הילד הקטן שלהם, שכדוע אנשים נוטשים ילדים ימים שלמים, כדי שיבקו וינבחו בבית. אם אני שוכב במיטה וזה, ואני שומע כלב מבעד לאיזה חלום, מתחיל לנבוח ונובח ונובח ונובח, וזה נפסק, אני ממש מדמיין, יש לי תסריט בראש, איך אני שולח יד ארוכה, 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 אל החלון של הדירה שמנה הוא נופח, פותח אותו והוא פשוט מזנק למטה.
לא חושב שזה כמו שאני...
למה? מה ההבדל? מה ההבדל ונגיד קיוויתי שהוא ימות לבין לתסרט את זה בראש? פיין, אז אני כאילו יותר יצירתי ממך.
התסרות,
המחזה. מה זה משנה? לא אמרתי, אני לוקח אבן. אמרתי, המחשבה היא אותה מחשבה, המחשבה היא איך להשתחרר מזה הכי מהר שאפשר. ואז אתה קם בבוקר ואתה אדם עם חמלה שאוהב חיות ולא רוצה לפגוע בהן והכל בסדר, נו, אתה לא תזיק לחתום שלך.
אבל שינה היא שינה.
אבל אי אפשר למנוע שינה, שינה היא שינה ורעש הוא רעש, זה מה שאני אומר שנים. רעש הוא הרי רעש. לאף אחד לא אכפת שחומי החמוד מפריע לי לישון כי זה אותו דבר כמו אותו זבל. אם זה הכלב שלכם, זה כמו הפרשות שלכם, זה שלכם, תתמודדו עם זה אתם.
איך עוד לא המציאו משהו שמנטרל רעשים? יש לי אוזניות שמנטרלות רעשים, אני לפעמים נותן איתם שנץ, אבל הן מנטרלות בעיקר רעשים סטטיים. מישהו צועק, מישהו תורק קרון, מפיל כיסא, זה שומעים את זה.
אבל כי רעשים סטטיים לי לא מפריעים לישון.
איך עוד לא המציאו משהו שיוצר איזה מין בועת סאונד סביב אדם, והוא יכול, כמו קילה, שלא מכניסה שום אודיו, ואז אני לא מבין, הרי מיליארדי בני אדם חיים בסביבות אורבניות מאוד מאוד צפופות ומאוד מאוד רועשות ומאוד זה, ואיך עוד לא הביאו את הדבר? אני חושב שזה צורך אמיתי של האנושות ליצור משהו שמשתיק את העולם,
משתיק את הכל
לשש שעות, שמונה שעות, כמה שתרצה. לא יכול להיות שלא שתרופות למחלות מוצאים, אבל זה
עכשיו, זה אתם בונים על איזה סוג של ערבות הדדית, אומרים כולם רוצים לישון, אז אם כולם יקפידו על השקט יהיה שקט, אבל אנשים בעצמם חיות בלילה,
משאיות זבל, חיות שהן חיות,
חיות
תינוקות,
עקבים, אנשים משמיעים רעשים איומים, כן. ונוראים.
ומה לך את המכשיר הקטן הזה? טק.
כן, זה היה כאילו אין בני אדם.
כאילו אין.
ולשש שעות לא היו עוד חיים מלבד אלה שלך.
תחשוב.
על פני אדמה.
חדר חשוך לחלוטין.
בשקט מוחלט.
ושקט מוחלט,
טמפרטורה
אבל...
טמפרטורה מבוסטת זירו. בול. וזירו רעש. אבל זירו, וואו. זירו שאתה יכול לסמוך עליו. לא זירו שאתה שוכב ותאמר, רגע, מתי זה יופר, מתי זה יופר, מתי
לא,
זה
אני חושב, אני חושב על הפטנט הזה עכשיו. זה משהו שצריך להשתיל על עצב השמיעה. ואז הוא כאילו מקצר אותו, או משהו כזה. במקום, אתה יודע, מכשירים חיצוניים, תשתיל בראש, שתהיה אוזן ימין, אוזן שמאל.
חשבות וולונטרית? מי?
כן, כן, אני
מתנדב למיסוי.
הנה, אני.
אוקיי.
לפעיל את הכפתור, בום, מיוט, מיוט.
אם זה יצליח עליך...
אז אתה מוכן.
גם אבוא.
יאללה.
אני לא יודע אם אני רוצה להיות ה-patient zero. אסון מתוק, כותרת בישראל היום. נהר של שוקולד הציף את הרחוב. אז יש איזושהי עיר בגרמניה... לא זוכר איך קוראים לה. טונה. טונה, שזה תמיד מחדש מפתיע אותי, שזו מידה אמיתית. טונה.
טונה.
שזה לא סלנג למשהו שהוא פשוט ממש ממש כבד, ואתה לא יודע מה משקלו האמיתי. טונה!
טונה. לדעתי גם זאת הצורה הנכונה בעברית לומר את המשקל הזה, כי יותר אינטואיטיבי לומר טון.
טון, נכון.
אבל אני חושב שבעברית צריך לומר טונה.
בסדר. אז טונה של שוקולד נוזלי דלפה ממפעל בגרמניה לרחוב. הרחוב נחסם. אוקיי? הרחוב הוצף בנהר של שוקולד סמיך שנשפח בגלל דליפה במחל יחסון במפעל ייצור מקומי. צוותי קבעים הוזקו למקום, תראו ממש בתמונת צוות ענק של קבעים וגוש אדיר של שוקולד שהתקשה על הכביש משום שהיה מאוד מאוד קר. הרחוב נחסם לתנועה. מרשויות נמסר התושבים המודאגים, כי אף שמדובר בתקרית חריגה, לא צפוי מחסור בשוקולד לחג המולד.
יו, הריח שהיה שם בטח, זה דבר מדהים.
הנה הריח. אני, שאני, אתה יודע, אתה on my mind, באמת, כל הזמן.
24/7.
ישר חשבתי על זה, שלא שאתה לא הצלחה אדירה בקריירה הראשונה שלך, אבל אם אי פעם תזדקק לקריירה שנייה,
כן.
זאת נמצאה.
מה היא?
מפנה שוקולדה בלשונו מרחובות שנחסמו. אתה פשוט מגיע עם הצוות שלך. אני לא יודע למה אתה צריך את הצוות, אבל לצוות אסור לטעום. לא, צוות כאילו לא להגיע לבד. מגדרים את המקום כדי שאף אחד לא ייכנס. ואז אתה נעמד על שש ומתחיל פשוט לנגוס
בשוקולד.
הרחוב מפונה, למרות שזה שוקולד קשה כאילו.
קילומטר. זהו, שוקולד שהוא מתקשה זה מאוד קשה. כאילו, אתה יודע, אם אתה צריך לנקות שוקולד שהתקשה נגיד מתבנית של עוגה או משהו כזה, זה קצת סיפור, צריך מים רותחים וזה, אבל...
אוקיי, אז הנה, מצאנו סיבה לצוות. יש אדם שהולך אחריך עם קומקום, ורק עושה, יש הופך טיפה?
לא, אבל אז זה נהיה מגיל, אי אפשר לאכול את זה. אני חשבתי יותר על הצוות בקטע של מביא מלוכים, זאת אומרת שאחרי שאתה אוכל מתוק, 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 אתה...
אתה אומר, וואי, איך בא לי במבה! ואז מגיע האיש האחראי על הבמבות.
יש אחד על הבמבות, אחד על הדוריטוס חמוץ מתוק, יש כל מיני...
אחד על הקטנים האלה, התוצרת חוץ. קוראים להם?
סניידרס?
סניידרס. אחד מביא לך סניידרס. ואז אתה אומר לו, בוא נה. ואז הוא שופך את הסניידרס על השוקולד. אתה אומר, נה לזוז בבקשה, ואז אתה עושה את השילוב שלהם ביחד.
אבל אני חושב...
אחד שמגיע עם בננות פתאום, כל מה שאתה צריך.
כן, כדי בדיוק לתחזק את המשך העבודה.
לתחזק את המשך העבודה שלך.
למרות שאני חושב שהרבה יותר יעיל אם היו קוראים לי בשלב הדליפה. לא בשלב שזה כבר התקשה על השוקולד, צריך לזחול ושוקולד קשה וזה לא נעים.
תדאג, כשתוקם ועדת החקירה, שתצטרך לתת תשובות. איך לעזאזל קרה שנרחסם? רחוב ראשי, איזה שמחה יעלה.
בוודאי.
שמי, יגידו, איך? לא זימנתם את ברמן פינוי שוקולדה כבר בשלב הדליפה?
בטח.
איך עשיתם את זה?
אני יכול לבוא, לפתוח את הלועה, ובכל דליפה של שוקולד זורם, זה ייכנס ישירות אליי.
עם הצוות, כמובן.
עם הצוות, והבמבה והסנדרס.
במבה, בננה, זה, יש כל אחד תפקיד.
ושום דבר לא יקרה, שום רחוב לא ייחסם, שום תנועה לא תיעצר, ונזקים זה.
אתה צריך להתראיין על זה, ב-CNN. צריך שתגיד, שמע לרי, אני לא, אתה יודע, אני לא מעורב במה שקרה שם, אני יכול לספר לך, באמת, מניסיון מאוד 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 ארוך שלי, שלא אמורה להיות בעיה לפנות כזו כמות של שוקולד לרי.
כן, והביזנס הזה שלי יהיה ידוע בכל רחבי העולם.
בכל רחבי העולם. אתה תגיד לו, שמע לרי, אני לא רוצה פה להחמיא לעצמי, אבל בכל זאת אני אספר לך סיפור קטן.
זה קרה במקדוניה.
מקדוניה, היינו אז, אני חושב, 2 טונה. של שוקולדה.
חצי שעה, וזה לא היה שם.
אני הגעתי, ועוד באותו יום, אל תשאל לי, באותו יום חלה האחראי אצלי על הבננות, הגיע במקום זה בן אדם עם אננס, עשינו מה שצריך היה לעשות.
אני כמו...
זה לארי קינג.
הסופר טנקר של השריפות.
נכון. יש לי כיפת ברזל, אבל סופר טנקר זה...
יכולים להביא אותי למקומות, כאילו, זה נשק יום הדין כזה. שזה קורה, דליפת שוקולד, מטיסים אותי, יש בכל מקום איזה ביבי כזה שהוא הראשון לזהות, הוא טיפל והביא את הסופר טלקר.
סופר טלקר פינוי השוקולדה.
בום.
אני חושב שבצפון יש מנהרות אולי של שוקולד, תאר לך, שאתה יורד למטה, כאילו עם כובע פנס כזה, ואתה צריך לפנות, עם הצוות כמובן, וואו, חייבים את הצוות, וצריך לפנות... מנהרת שוקולדה.
וואו, זה מדהים להיכנס למנהרה שכולה שוקולד נוזלי חם טוב.
כן.
זה מה שעושה לי חם בגוף ונעים.
ולהתגורר בה, אתה יכול לעבור.
להתגורר, כן, בדיוק.
אתה יכול לעבור לגום. ופה זה המשרד שלי?
אנחנו מבקשים הבוקר שתספרו לנו סיפור הירושה המשפחתית שלכם, דבר מטורף שירשתם, אולי במפתיע, אולי ירושה שהגיעה בלי שציפיתם, ריב סביב הירושה שפרק את המשפחה, ירושה שאתם מסתירים מהמשפחה שלכם, דברים שקשורים בירושה, או משהו מאוד מאוד מיוחד שירשתם, ספרו לנו. 1-900-7299-99, הזדמנות אחרונה לכרטיס טיסה זוגי למילאנו, מחדשים את הבית עם דצמבר סייל במודי, 50 שנות עיצוב עם מבצעי סוף שנה אטרקטיביים במיוחד. יאללה, הסיפורים סביב הירושות המשפחתיות שלכם. 1-907-2-99-99.
ועכשיו מחדשים את הבית, מגיע אליכם בחסות מודי החוגגת 50 שנות עיצוב בדצמבר סייל.
מאיה, בוקר טוב.
בוקר טוב, טל ואביעד, מה שלומכם?
מה העניינים?
מצוין.
מאיה, ביקשנו הבוקר סיפורי ירושות.
כן.
כן.
אז יש לי סיפור ירושה ראשון, ובטח יהיה גם אחריו עוד כמה. אבל אני אספר לכם שסבתא שלי הייתה ניצולת שואה, והיא עלתה מרומניה והביאה את השתי קורסאות. מאוד מאוד יפות, אנטיקות כאלה, ואנטיקות זה אהבת חיי. ושהיא נפטרה, אז דבר ראשון שרציתי זה אותם. גם לא היה מה על הרשת כל כך, אז זה מה שהיה. וזה היה קורסאות מאוד 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 מיוחדות, כי היה בהם קפיצים, זה היה משהו של גרמנים הכינו אותם, זה היה משהו בעל ערך סנטימנטלי מאוד מאוד גבוה. ואז לקחתי אותם מהבית שלקחתם לרפד. הרפד מתקשר אליי, אומר לי, מאיה, תבואי. אמרתי לו, מה קרה? אני באה, מזל שזה הרפד שאני מכירה, אני באה, אני קולטת בתוך הקורסאות המון כסף, משהו כמו 100,000 שקל.
בשקלים או בכסף רומני שהביאה את רומניה?
היו שם דולרים, והיה שם, היה שם בעיקר כסף ישראלי, היא כבר הייתה 20 שנה בארץ, אז היה שם בעיקר שקלים, היו שם קצת דולרים.
תשיבי, אני לא אוהב לשבח אנשים על כך שעשו את הדבר הנכון, אבל כל הכבוד לרפד. שירים לך טלפון ואמר, בואי לכאן, יש הרבה כסף בתוך הזה.
לא, היה שם, היו שני קורסות. אז קורסה אחת הייתה מפוצצת בכסף, משהו כמו 100,000 שקל. בכל קפיץ וקפיץ ממש הכביע שם כספים, זה היה פשוט מטורף. בתוך שקיות ממש, במקום בבלטת, היא הכביעה בתוך הקורסאות. והקורסה השנייה הייתה מפוצצת בתכשיטים.
וואו!
כן, תכשיטים אנטיקות מהמשעד
היום.
השאלה היא מאיה עשתה את הדבר הנכון וסיפרה לאחים שלה שיש ירושה פה שהיא שווה משהו כדי שיחלקו בירושה.
ברור שכן. ברור שכן, הרפד הוא השראה. באותו רגע הרפד הוא השראה.
אני לא בטוח.
הרפד מקסים ובאמת שילמתי לו יפה יפה, הוא באמת ריפד לי אותה מקסים. עד היום אגב הקורסות בבית שלי.
לא, אבל מה את עשית?
מה אני עשיתי?
כן.
אם סיפרתי לאחים שלי, אין לי אחים. אני בת יחידה.
אהלן.
כן, אני בת יחידה.
רגע, אבל סליחה, זה היה, הסבתא זאת הייתה אמא של אבא או אמא של אמא?
אמא של אבא.
אז מה עם בני דודים?
בדיוק, ולהם יש אחים, לא?
גם להורים שלי אין אחים.
זאת אומרת, לאבא שלך אין אחים?
אין אחים, לאמא שלי אין אחים, אני בת יחידה. לבעלי, אין אחים.
מה זה? מעניין חיים.
כן.
אוסף של קצרמרים.
ממש ככה.
ככה זה רומנים. רומנים זה ילד.
רומנים זה ילד וכסף בקורסה, נכון?
כן, ילד וכלב בדרך כלל, וזה באמת מה שיש.
באמת? זה משהו שהוא ידוע כאילו על רומנים?
כן, איליל זה.
שמה, שיש, שעושים מעט, מה את אומרת? שעושים מעט ילדים?
בתקופה היא, כן, כן. אני כבר שברתי את
זה. מעוני זה...
זה כל השגעת הזאת של עשיית ילדים.
לא מעוני, אני חושבת שבאירופה זה היה מה שהיה נהוג.
כן, באירופה עשו פחות ילדים, אבל עדיין לא...
באירופה עד היום עושים פחות ילדים.
נכון. אבל אני לא חושב שנגיד משפחות יהודיות פולניות או גרמניות, זה היה כאילו איזה מין אידיאולוגיה.
אני חושב שזה מין סטריאוטיפ אשכנזי כזה, שיש משפחה קטנה, זה גם בגלל השואה, גם בגלל זה, ואין לי מי לשבת ואין לי מי זה, ותמיד יש מעט ילדים. בעוד שכאילו משפחות כאילו ממוצא מזרחי, אז יש משפחה גדולה ושולחן גדול ו...
שמחה.
ושמחה.
אבל...
וחשבונות.
אבל... אבל אצל רומנים לא ידעתי שזה מצומצם עוד יותר אפילו.
גם לא ידעתי.
וואו, איזה סיפור משוגע. כמה היו שווים התכשיטים? בדקת?
לא, אף פעם לא בדקתי. זה עליי, אני עונת את זה. זה טבעת והגילים. זה דברים, זה לא יעלומים.
יעלומים, אגילים.
רפד קאוצ'י, קבל דמוני. איזה כיף.
זה דברים של פעם. אגב, גם הכסף סגרתי אותו ולא נגעתי בו, אף פעם עדיין.
גם לחשוב שאין לך מה, למה? למה לא נגעת בו?
לא יודעת, כי זה משהו שכאילו היא נפטרה כבר לפני 10 שנים, וזה משהו כאילו שאמרתי שאני אשמור את זה, לא יודעת, משהו...
תקשיבי, אני מבין את הערך הרגשי הסימבולי של התכשיטים שענתה אותם על גופה, וזה כסף הוא כסף. פיזית עכשיו, כשהוא נמצא בבנק, הוא כבר לא פיזית אותו הכסף שהפקדת. זאת אומרת, זה לא השטרות שיש עליהן מגע ידע. כדי הכי קני לעצמך משהו יפה, נשמה, בסדר?
או שתחסכי אותו למשהו
יפה יותר.
סגירת משכנתה כזה, לא יודע מה, טיול גדול, טיול בר מצווה.
הכי קני לעצמך משהו יפה. לא, כבר היום בשביל התחלה... משהו, תחליפי, רגע, איזה זה.
טלוויזיה חדשה.
טלוויזיה משהו, היום, קודם כל היום.
למה?
עכשיו, אני כל הזמן אומרת להורים שלי, מעניין איפה אתם מחביאים את הכסף שלכם עד 120
חמודים. איזה ראית, אני צריכה לרפד כדי לראות מכם משהו.
איזה קיר אני צריכה לשבור.
מדהים, על ההורים שלי אפשר לסמוך שגם בתוך הקורסאות שלהם אין שקר.
שוב, זה... תשמח,
באמת, שיחיו עד 120 אבל הם ימותו, הוצאה.
כי אנשים את כספם לא צריכים לשים לא בקורסאות ולא בקירות ולא במזוודות בבוידם ולא מתחת לבלטות, אלא בבנק.
בבנק, הם צריכים לקנות דירות לילדיהם בחייהם.
נכון, כמעט.
תודה, מאיה.
תודה לכם, יום
מקסימה. לא.
לימור?
היי,
לימור, מה העניינים?
בסדר, מעולה, מתרגשת.
לימור, ייכנסו לאחד מסניפי מודי ברחבי הארץ ותוכלו ליהנות ממחירי דצמבר סייל רק השבוע, מאזיני הבוקר שלנו. אם אתם רוכשים במודי מסכום כסף מסוים, אתם מקבלים כרטיס טיסה זוגי למילאנו, כפוף לתקנון. ספרי לנו בבקשה לימור את הירושה שלך.
אוקיי, אז הירושה שלי מתייחסת לסבא שלי. כן. לפני כ-16 שנים הוא נפטר. אמא שלי מאומצת, וביחד עם עוד 5 אחים.
שכולם מאומצים?
כולם מאומצים.
אוקיי. יפה סבא.
כן. יו, אני מתרגשת, סליחה.
בעקבות סכסוך התחלת להגיד.
אוקיי, אז ככה. אז כמו שאמרתי, 6 אחים מאומצים, האחים במהלך חייהם הסתכסכו איתו וניתקו איתו כל קשר, התפזרו ברחבי העולם, דרך אגב, סבא שלי חי בגואדלחרה. ואז הוא עושה צוואה, שהוא הביא את העתק של הצוואה לאימא שלי, שבה רשום שאנחנו ואימא שלי יורשים את הכל. כשאני אומרת את הכל, אני מתכוונת למספר חנויות של רשת הנהלה במקסיקו, שטחים של קרקע במקסיקו, בישראל, הדירה שאימא שלי מתגוררת בה היום בישראל. כן, ועוד כמה וכמה פרטים שאני כבר לא זוכרת.
מרוב רכוש שכבר את לא זוכרת.
כן, בדיוק.
אז רגע, זה את ואימא שלך? והאחים המאומצים? האחים המאומצים של אימא שלך?
אני והאחים שלי. אני והאחים שלי.
כן, אבל האחים המאומצים של אימא שלך לא קיבלו כלום, כי הם ניתקו איתו קשר במהלך השנים.
נכון.
רק אימא שלך וילדיה.
נכון, בדיוק. ארבעה אנשים יורשים הכל.
אז כרגע יש לך חנויות נעליים בגואדלחרה?
אז זהו, שבשנה וחצי האחרונה לחייו, הוא חלה במחלה ארורה.
כן.
והוא הביא עוזרת מתוקונת שתעזור לו לתפקד בבית.
או, מיי.
בדיוק.
התאהב בה?
הוא לא התאהב בה, הוא איבד את השפיות שלו.
כן.
והיא עם אחיה התאום הביאו עורך דין שיחתים אותו על כך שהם מתחתנים, והם התחתנו כדין, והיא גרמה לו לשנות את כל הצוואה על שמה.
כל הרכוש הלך אליה?
כל הרכוש.
עכשיו פשוט... תגידי, אני זה סיפור נורא נורא כואב, אבל את בטוחה שלא באמת כאילו הוא רצה להתחתן איתה?
הוא לא היה שפוי, יש לי אמא שלי מסמך שהוא לא שפוי.
אז זאת, יש בית משפט, אם אכן הוא לא שפוי ועשה את זה בתוך ה...
לא בדעה צלולה?
אני הייתי, לא הבנתי בכל הדברים האלה כשהייתי צעירה יותר לפני 16 שנה, ואמרתי לאמא שלי להילחם על זה, רק שלצערי אמא שלי הייתה בזמנו מעוקבת יציאה מהארץ בעקבות חובות. והיא לא יכלה לטוס ולטפל בזה. ולא, היא לא יכלה לקנות...
רגע, איפה היה גר הסבא?
בגואדלחרה.
בגואדלחרה.
כמה פעמים אפשר להגיד את המילה חרה ואתה לא תזכור את המקום?
לא, זה מקום ידוע, גואדלחרה. אבל בדיוק אני רואה נרקוס מקסיקו, עכשיו זה עוסק בקרטל מגואדלחרה. אבל חשבתי שהוא בארץ והיו לו חנויות בגואדלחרה.
לא, היו לו... הוא גר שם, הוא חי שם, אמא שלי אומצה מארצות הברית לשם, בגיל...
רגע, אז אבוד הכסף? אין כסף? אבוד, אבוד?
הכסף אבוד, השטחים אבודים, והיום אנחנו נלחמים בבית המשפט בשביל לפחות לקבל את הבעלות של הדירה של אמא שלי, כי היא רשומה עליו בטאבו.
ואותה מקסיקאית שלימים הפכה, שטיפלה בו והפכה להיות אשתו, היא חיה וקיימת.
יש לה.
מסתובבת בחנויות נעליים.
נעלי גואדלחרה.
אני יודעת שהיא מכרה הכל, כי ניסינו לברר לעקוב אחרי זה. והיא פשוט עכשיו איפשהו כנראה משתזפת לה באיזה חוף חמים.
קנקון, יושבת, שותה.
מדהים.
מכספך.
וואו, סיפור קשה מאוד. באמת, באמת.
ובאמת הם הכירו רק שנה וחצי לפני מותו?
כן, כי היא באה לטפל בו, כי הוא נפל...
היה סיעודי.
כן, בדיוק.
טוב לימור, תודה.
בבקשה,
יאללה,
תודה
ביי.
רבה לכם, תוכנית מעולה.
תודה רבה.
איזה סיפור מבאס.
איזה סיפור מבאס, סיפור נורא נורא מבאס. כאילו כבר עדיף, עדיף שלא יהיה.
נכון.
אתה מבין? ממש, עדיף שלא יהיה מאשר הידיעה שיש לך ולאבד את זה.
כן.
כי תכלס יכול להיות שהיא חיה חיים שבמושגים רגילים הם סבבה, יש לה את זה שדירה,
הם לא בסדר. כי היא מעוקבת יציאה, האמא
מעוקבת
חובות.
יציאה. כן, לא, אני מדבר על לימור שדיברה איתנו. הידיעה שכל כך הרבה כסף אמורה להגיע לך ולא הגיע, האם הייתה מורכבת יציאה?
אז, כשהיה אמור להגיע הכסף. זאת אומרת, חיים לא היו סבבה, אז בכל מקרה זה...
כן, נדבר על לימור עכשיו. יכול להיות שבמושגים רגילים, החיים רגילים, אבל הידיעה שיכול היה להיות לך כל כך הרבה כסף, היא לא מרפה, היא כמעט דומה לעוני.
כל מה שאתה עושה, אתה נזכר בזה שבעצם היית יכול לעשות אותו בקלות יותר, או לא להתרגש מזה, או לא לחשוב על כמה זה יעלה.
אתה מתלבט בין שתי חולצות בזה. אתה אומר, אני אקנה את המותג היקר של הפסטה, או את המותג הזול יותר. בראש יש לך גודל אחר, גודל אחר, גודל אחר, גודל אחר, ואתה כולך שקוע בגודל אחר.
מגיע בדואר הפירוט של כרטיס האשראי, אתה לא פותח אותו, אתה זורק אותו. למה? כי גודל אחר.
גודל אחר, כי החיים גודל אחר.
אז בשעה הבאה עוד סיפורי ירושות שלכם, ותזכו בכרטיס טיסה למילאנו. מתנת מודי, מחדשים את הבית עם דצמבר סייל במודי, חוגגים 50 שנות עיצוב, עיצוב עם מבצעי סוף שנה אטרקטיביים במיוחד. טוב, אתמול יצא הקליפ הרשמי הראשון של סטטיק ובן-אל בקריירה, בפאזה האמריקאית של הקריירה שלהם עכשיו, שמנסים לכבוש את ארצות הברית. זה בעצם אותו שיר סלסולים שהם הפכו אותו לברוקאס מיליונר.
כן, שהוא שהם עשו עבודה טובה.
כן, באינגלוז שלו.
של השיר.
לגמרי.
עבודה טובה, הם שרים טוב, נשמעים טוב, ממש דיברנו על זה כאן, שזה...
נכון, זה יושב טוב,
ממש
יושב מגניב.
נשמע אחלה.
עם הומור קצת, מי בר מצווה מני, מי זה. כן.
הממה, הקליפ, זוואת קליפ של הודים. עושה לי טובה.
הוא מאוד מתכתב עם ה...
צ'אנל וי. עם מה הוא מתכתב?
עם הקליפ המקורי. כן, ש... לקחו את כל, כאילו כל סצנה וסצנה מהקליפ המקורי ועשו לה מין איזה שדרוגון בגלל שזה עכשיו לשוק האמריקאי.
אני מתמוטט מהקוליסות. לא, אלוהים. אתם מכירים מהאולפני FTS בפתח תקווה? זה נראה כאילו שם צולם. לא שיש בזה רע, אבל זה בטח לא כאילו הקריירה, לא, בארץ זה אחלה מקום לצלם בו, אבל במושגים של הקריירה הבינלאומית שלהם, נו באמת.
כן?
זה קריירה בינלאומית, עשה לי טובה, זה קרטונאז'.
אני מסתכל על זה באמת, שוב, אני, אתה יודע מה, יכול להיות שאתה צודק, כי אני ראיתי את זה ואמרתי, וואלה, דווקא זה ממש מגניב, כאילו, ואני אוהב שהם רוקדים, וזה... אבל...
הם מאוד יפה באמת, הם רוקדים יפה, שהרקדנים טובים.
אבל אם אני מסתכל על זה בפרספקטיבה של, נגיד, זה קליפ עכשיו שהיה יוצא, כאילו לשיר שמכוון להיות גבוה בבילבורד, להצליח בזה, רואה את הקליפ הזה, די-ג'יי חלד, קמילה קבל או צופה בשיר הזה, ומה, האם זה קליפ שהיא הייתה אומרת וואלה, היה מתאים לי גם
שמה, שיהיה לי קליפ כזה?
כן.
שקמילה קבל?
כן.
בטח שהיא הייתה אומרת שהיה מתאים לי גם.
אומרת, חייבת לנסוע לפתח תיק.
איזו שאלה, מה לעמוד בפקקים של איילון דרום ואז לקבל כזה קליפ תוך טס, אני חייבת. זה לא טוב, כן? זה לא טוב הדבר הזה.
לא?
לא, לא, זה לא טוב. סטטיק ובן-אל, שוב, אני לא יודע מה קורה איתם בדיוק בארצות הברית. אני יודע שיש רק דיבורים על זה שהמון המון כסף מושקע בהם, וש... נו, תראה את הזה עם, עם האור הפנס שבא מאחורה. יש דיבורים על כמות הכסף שמושקע בהם, וכל מיני רכילויות כאלה, על איך הם מסתובבים ב-LA כבר עם איזה מין אימג' מנופח כזה שנועד
כן,
להשיק אותם.
צולמו בגד... לפה וצולמו
צולמו
לפה.
צולמו לפה, צולמו לפה.
פגשו באמת... את זה ופגשו את זה.
אף אחד לא באמת יודע, אבל יש כל מיני מסתובבות, כל מיני רכילויות על כמה הם כאילו עומדים לשחק אותה, ואיך הם כבר בתוך המשחק שלה לשחק אותה. ואז מה אתם מביאים? את הקוליסות המקוריות מהקליפ ההוא? עם הקישוטים.
אני חושב
שזה אחלה, תקשיב, במושגים של קליפ ישראלי, שוב, אני סתם הרי זה, במושגים של קליפ ישראלי, זה קליפ ישראלי טוב.
נכון.
כן.
אבל אני,
זה לא קליפ שאתה רואה בחול.
אבל יכול להיות שמולכים, אני חושב שאולי זה הקטע, שמולכים על הלואו-טק, על הבנו מישראל, עם הפופ שלנו, ובר מצווה מני, ואנחנו כאילו, אתה יודע, על קטע חמוד, כי לא ינצחו בכסף באמת את, לא יודע, קייטי פרי. בסדר,
גם טיילור סוויפט הלכה על קטע חמוד בשייקי רוף, וגם שם הכל היה כאילו סופר מינימליזם, והיא רק עוברת בתוך אולפן. רואים ששפכו על זה כסף.
זה לא...
שיר טוב.
שיר טוב, בהחלט שיר טוב. אני חושב,
וחבר חמודים ויש להם קריזמה מדהימה, והם באמת חמודים, הקליפ פשוט לא טוב.
אני חושב שזה יהיה קטע כזה שכאילו יגלו אותו בארצות הברית. אתה יודע, זה יהיה היהלום, היהלום החבוי הזה שזה מישהו פתאום ישים לב אליו.
הנה, תראה, הנה, רואים את כל הקרין. זה כן, כל הקטע שזה כאילו מצולם בקוליסות. לא ראיתי את הסוף. אז הקטע כאילו שזה לואו-טק, הבנתי.
נראה לי.
בסדר. אם הקטע הוא שהוא לואו-טק, אז הקליפ ממש... ממש הצליח כאילו לעשות
מבריק.
צריך לעשות, אז באמת מדובר בעברקה. לא, כי באמת, רואים בסוף את המצלמה מתרחקת, ואז רואים את ה... איך זה נקרא הדבר הזה? נו, הפסי רכבת האלה שנוסעת על המצלמה. דולי? זה דולי?
דולי.
ממש
דולי.
רואים בסוף?
נכון, את הדולי.
את הדולי.
קליפ לואו-טקי מבריק שראיתי לאחרונה.
לא.
מכיר את בילי אייליש?
לא.
היא כזאת אומנית... פופ אבל איכותי כזה, אלקטרוני, דיכאוני קצת כזה, מאוד יפה, מאוד יפה הקליפ, והשירים שלה יפים, ויש לה קליפ שהיא יושבת בחלל לבן כזה, ופתאום דמעות כחולות מתחילות לבצבץ לה מהעיניים, וזה בעצם דיו כזה, והיא כאילו מתמרחת בזה וזה, ומתכתב טוב עם השיר, ואתה רואה, זה מאוד מאוד כאילו עני ב... אבל היה כאילו רעיון וביצוע סופר אומנותיים וסופר אלגנטי, וזה וואו.
טוב, חשיבה כמובן מנצחת כל דבר אחר.
כן. בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה? התרגשתי לראות אתמול את תמונתו של גיבור מעמד הפועלים יאיר לפיד עם וסט צהוב, מזדהה עם המחאה החברתית בצרפת, מעלה תמונה שלו לרשתות החברתיות.
הוא כותב יקר פה.
יקר פה. ריגשת, יאיר, האמנתי שאתה מזדהה עם הפועלים, עם האנשים שהמערכת דורכת עליהם, שלא יכולים לגמור את החודש, עם נהגי המסעיות שהעלו להם את המחיר של הדיזל. באמת, קניתי והאמנתי. בחיית.
בחיית מה?
בחיית.
אני לא, אתה יודע, דיברנו על זה, אני לא שותף לדעתך בנושא.
סבבה, זה בסדר גמור. אני ראיתי את זה והתעצבנתי.
מה יש להתעצבן?
ממש.
אבל באמת יקר פה. זאת אומרת, זה באמת דבר שנכון להגיד אותו. ונכון גם לרפרר למחאי ולהגיד, תראו, שם אנשים יוצאים לרחובות, אולי הגיע הזמן שנצא גם פה לרחובות. ונדבר ולכן... על כמה שיקר פה, ועל כמה שהם מסממים אותנו בכל מיני מלחמות מומצאות, כדי שלא נשים לב שהמצב חרה. די.
ולכן יצא מנהיג האופוזיציה הלוחמני, שאיננו מנהיג האופוזיציה.
לא משנה, הוא עדיין...
אל הרחובות של רמת אביב ג' בואכה אפקה.
כן, לא, אז קצת מגוחך שזה באפקה, וכתוב יקר פה, זה הסיפור.
התנפח.
הסיפור הוא שהוא עומד באפקה, וכתוב יקר פה.
ואכן יקר שם, אגב.
אכן יקר באפקה.
וילה זה 19 מיליון שקל.
זה אחת השכונות היקרות ביותר בארץ. אבל באמת, סעד 10 דקות לנווה שרת כבר יקר פחות, ובאופן כללי במקומות אמיתיים שאינם שכונות בצפון תל אביב, לא יקר. לא כמו באפקה.
לא כמו באפקה. אני באמת רציתי לקוות בשבילו שאבש את הצהוב הזה, כי הוא נגיד החליף גלגל ויצא מהאוטו ולבש את זה למען הבטיחות, ולא הצליח להחליף, ואז קרא למישהו שיחלץ אותו, והוא לקח לו הרבה כסף, ואז הוא כתב יקר פה. ולא שהוא אשכרה עוטה על עצמו את הסמל הזה, הווסט הצהוב, כמו במהומות בצרפת, מצטבע בצבעי המעמד הפועלים, הפרולטריון, זה מגוחה.
אבל הוא מייצג דעה.
אדם שייצג בנק 10 שנים.
אבל הוא מייצג דעה, זה לא קשור. אז מה אם יש לו כסף? יש הרבה מאוד אנשים שיש להם כסף עדיין, יכולים ללחם על יוקר מחייה. אף אחד לא מצפה מפוליטיקאים שיגורו בארגז קרטון כדי שנרצה להקשיב להם. אז מה אם יש לו כסף? הוא עדיין אדם שעובד בלהיות חבר כנסת, שעובד בלהיות פוליטיקאי.
יש משהו כל כך ציני באדם, שוב.
די נו, זה לא, אז מה?
שהיה פרזנטור של בנק גדול, אולי הכי גדול, במשך כל כך הרבה שנים. עשה באמת הרבה מאוד כסף.
אז רק לאנשים בלי כסף מותר להגיד שיקר פה?
לכולם מותר להגיד שיקר פה, אבל כאילו, להפוך את עצמך, אני אחד מהם, אני חלק מהמוחים, אני בדיוק מבין את המצוקות. לא, לא, זה מגוחך כפוליטיקאי ומגוחך כאדם.
אני חושב שהבעיה היא שהוא לא אומר את הדברים חד משמעיים בכל רם, ואז שפעם אחת הוא אומר משהו, אז הוא כבר מצטלם אותו במקום להגיד אותו. ואני חושב גם אני רוצה לבחור וסט. וסט עצמו מגוחך, נו, והוא מקריך את התמונה. אם היה וסט במידה הנכונה זה היה יותר בסדר, אבל הווסט הוא כל כך כזה אדוק שזה קצת נראה כמו וסט של הקס של ברנשים וחתיכות.
כן.
נכון? זה קצת נראה וסט של ברוכים הבאים לקסם התיאטרון. רק חסר איזה מקל סבא, כובע ושירים שאהבנו ממיוזיקלס.
כתבו לנו כאן שזה לא הזדהות עם צרפת, זה לקראת מחאת האפודים הצהובים באזריאלי בשישי, שיש הפגנה כזאת. אז מה? עדיין. זה יאיר לפיד.
אז מה? אבל ברור שזה מרפרר לאיזה...
הווסט... אבל זה בא מצרפת.
נו, אז מה זה? לא, לא אמרת שהוא מזדהה עם צרפת. לא, הוא פשוט מעתיק את הרעיון הזה לכאן.
משליך את העיקרון לכאן.
כן.
אבל... וזה לא קשור אם יש הפגנה בשישי או אין הפגנה בשישי. יש משהו כל כך מרי אנטואנטי בזה שאתה מצטלם על רקע...
אבל זה לא נכון.
החניונים... של הווילות שיש לנדרובר מאחורה ואתה עכשיו אחד מהאלה.
א', מרי אנטואנט הייתה בשלטון, יאיר לפיד הוא אופוזיציה. ב', מרי אנטואנט ביקשה להתעלם מהמצב הכלכלי הקשה בעוד שיאיר לפיד מבקש להסב את תשומת הלב אליו. אתה יודע שאני לא איזה חסיד גדול שלו כפוליטיקאי, ועדיין אני לא חושב שזה כזה נורא. אתמול כי הוא חפש את התמונה הזו בוואטסאפ וקלטתי שמעצבנת אותך בטירוף. אני אגיד לך ברמה האישית, אני מקווה שהוא לא מסתובב ומשחק אותה כאילו נלחם על כל שקל.
אבל זה מאוד...
אני מקווה שזה יסתיים.
זה לא יפתיע אותי, בוא נגיד ככה.
כי אם יש דבר, סוג אנשים שאני קצת שונא, זה תעשירים שיש להם כאילו זה רגש ששם על זה שהם עשירים, או שהם חושבים שזה לא קול מספיק, אז הם משחקים אותו לפעמים כאילו אין להם כסף.
בדיוק.
שהם פוגשים אתכם, אומרים, אתה שלומי לבית הספר כל כך יקרים השנה. אוקיי. ואין צורך. אצלנו בבית, לא צריך, טלפון איזה. די, 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 די. עכשיו, אני לא אומר שאתה צריך להסתובב ולהגיד, יואו, איזה כיף לנו שיש לנו מלאנת הכסף, אבל... אבל צחקו אותה.
לא צריך כאן, ולא צריך זה, לא צריך להשוויץ בכסף, ולא צריך להשוויץ באין כסף כשיש לך כסף, וזה הכי יאיר לפיד הרי. זה חלק מהאימג' של יושב עם הקפה שחור ומשחק שש בש בשישי בחומוס, עם רמי ולא יודע מי עוד, ואז לובשים וסט צהוב, ו...
לא לובשים וסט צהוב, לא.
נו. נו.
גם אין בעיה לאכול חומוס. בעיה לא לאכול חומוס. בעיה שמגיע החשבון ואתה בוחן אותו טוב טוב, ואז...
מה, גובים פה על החמוצים?
באמת! בעל הבית, 5 שקלים על חמוצים!
רק עוד פיתה ביקשנו.
זה סתם, זה אפילו לא קמצנות, זה לא קמצנות. זה...
זה מה?
זה יאיר לפידיזם. אני לא חושב, אנחנו לא מכירים את יאיר לפיד, אנחנו לא יודעים אם הוא אדם כזה.
אמרת, אגב, אמרת, הוא אופוזיציה, הוא לא מרי אנטואנט, הוא אחד האופוזיציונרים הגרועים ביותר, מבחינת הנוכחות שלו בכנסת, מבחינת הפעילות שלו בכנסת, בכל דוח כזה שמסכם את החברים במליאה, וכמה הם פיזית היו שם, הוא מגיע במקומות האחרונים, אם לא האחרון שבהם.
אין לי עניין לגונן על יאיר לפיד כפוליטיקאי, אני רק אומר שהתמונה הספציפית הזו, היא לא דבר כזה
איבול משהו, זה לא באמת אופוזיציה, זה בשביל האינסטגרם, זה יאיר לפיד.
זה כבר אמרת,
אני יודע,
זה כינוי שהמצאת, אבל הוא כינוי מבריק מאוד.
מבריק, וחיפשתי את הדרך להשחיל אותו שוב, ונמצא, נמצא
10 דרכים כבר זה יאיר לפיד. איזה שאלה, וואי, שכחתי מזה, זה ממש
זה טוב, ואחד הטובים אפילו. כן?
כן.
בוקר טוב.
בוקר
יאללה.
מה עם אהבת השיר הזה?
כן.
שהולכת ומתגברת. אולי מה?
חשבתי שאתה ואני אולי נצטלם מבס צהוב בהזדהות עם יאיר לפיד.
אבל אני רוצה, עם המקל סבא וקסם התיאטרון, אני רוצה...
איזה מגבעת.
מגבעת טובה וכיתוב בזהב למעלה, טל וריאד, הערב. אז קראתי הבוקר, מיילי סיירוס, בלק מירור, עונה 5.
משתתפת שם?
אהה. זה כאילו הסודי, מהסודי, ואז אחות שלה אמרה את זה באיזה פודקאסט, נפלט לה, מה נפלט? זה שום שנה, סיפור מה שזה. לא, חיממתי את עצמי. אנשים עשירים שמשחקים אותה כאילו אין להם כסף, זה דרך כלל, זה דבר שמרגיז אותי. אני לא יכול לחשוב על זה, אני ממש, יש לי כאילו...
זה טיפוס נעל, זה באמת טיפוס מעצבן. זה טיפוס מעצבן, ממש. אלה
שאתם מכירים, אומרים, כן, זה כל כך יקר, השנה, אמרתי, אני צריך כל כך הרבה, מי צריך את זה, מי צריך... ואז כל שנה הם נוסעים ל-21 יום למלדיבים.
כן.
אתה אומר, לא, אנחנו בחיים היינו נוסעים, לא, זה המשפחה שלנו שילמה. נכון, גם ההורים שלי לוקחים אותי למלדיבים, ל-21 יום.
כל שנה.
כל... אצלנו בבית זה כל שנתיים, כנראה אצלכם זה כל שנה. יוח, זה מעצבן אותי.
כן, אתה יודע, אתמול...
גם אל תשחקו, תעשו לאן שאתם רוצים.
סבב, בדיוק.
אל תשחקו.
אף אחד לא אומר, אל תהיו עשירים. אתה יודע מה, גם...
תהיו עשירים.
אפילו פחות דוחה אותי אנשים עשירים שמשוויצים בכסף שלהם, מאשר אנשים עשירים שנסים להיות, אתה יודע...
תשמע, תלוי מה
שוויץ. הרגילים.
תלוי מה שוויץ. אני גם מבין שכסף יש לו איזה השפעה על רגש והתנהגות, ועל כאילו על איך שאתה תופס את עצמך. יש בזה משהו נורא מבלבל. אבל די, לא צריך כאילו כל הזמן להפחית את הדיסוננס שלכם על הפרצוף שלי כמו מוכתה.
אף אחד לא קונה את זה באמת, זה רק מרתיח יותר.
מה מספר חסום? זה בטח מהבנק. אתה חטפון שלי, תענה לבנק, בסדר?
נכון, זה בטח מנהל הבנק, מתקשר להגיד תודה.
כן.
אתמול...
לא שאני עכשיו איזה מקבץ נדבות, שמצבם קשה משלי.
אם כבר מופעים...
רוב האנשים מצבם קשה משלי, אבל...
מעצבנים.
כן, מה?
אתמול בסופר, מה? הייתה אישה מעצבנת, נורא, נורא, נורא... זה התחיל בזה ששמעתי אותה, ממש כבר בקופה כששילמנו, ובאמת... הרתיחה אותי. התחילה לתת נאום על כמה עולות הבננות.
בנאום, אבל בקול רם.
בנאום, בקול רם, בוודאי שכולם ישמעו.
הערב מחזמר. עכשיו היא נואמת.
מה זה? הייד פארק. כי הייתה צריכה לעלות רק על הארגז של הבנדורות וזה. ואיך? כל כך יקר פה, הבננות. בהולנד. זה יורו לבננה. ואז אתה שואל את עצמך, למה?
מניין לך.
ומה אכפת לי כאילו אם היית בהולנד גם? מה את מביאה עכשיו דוגמה מהולנד?
כן, והבאת לי את ריחות הולנד. תהי בשקט.
תחזרי להולנד.
אז אל תקני את הבננה. ואתה יודע מה? הבננות באמת יקרות. באמת הבננות יקרות. באמת צריך שהחיים פה יעלו פחות חד משמעית. אבל גברתי הגיעה לסופר כדי לשטוח את תוכניתה הכלכלית?
כן, תקימי מפלגה ותחברי ליאיר לפיד, כאילו שבני גנץ אולי מנפנף.
קרא לך בננות, תקני את הפוחים וחפשי את החברים שלך.
תקני בננית עם שוקולד.
בהולנד זה יורו!
בהולנד זה יורו, ואז גם בפני מי...
שינית לי את החיים.
על מי את צועקת את זה? על האנשים שעומדים בתור מאחורייך?
על הקופאית?
על הקופאית המסכנה באמת, שאין לה שום דבר לקביעת המחירים ויוקר המחייה.
כן.
ובאמת...
וגם בהולנד סביר להניח שלא היית אוכל שעושים את הבננה.
סביר, עכשיו...
אז תהי בשקט כבר.
אגב... היא ערבייה.
אוקיי.
כן? והייתה עוד קופאית ערבייה לידה, בקופה שליד. ואז אותה גברת בננות, כשביקשה איזה סיגריות, שהתחילו לחפש שם ולא מצאו, והיא עשתה שם ממש מופע שלם בתור, והם דיברו אחת עם השנייה בערבית, כדי, אתה יודע, שתעזור לה למצוא את הסיגריות. זה אולי אצלך במאה, אתה יודע, תמיד מעל הקופה יש כאלה תריסי סיגריות. ואומרת לה, דברו עברית, אני לא מבינה מה אתן אומרות. דברו עברית. עכשיו הסתכלתי, אני כבר שילמתי, הייתי לפניה, כבר הייתי עם עסקיות בתור.
איזה אישה מפורקת, כי היא חושבת שהן מדברות עליה.
היא חושבת שהן מדברות עליה. הגזענות המכוערת שלה התפרצה החוצה. הגברת הולנד והבננות, פתאום היא לוחמת צדק חברתית, נהייתה מפלצת גזענית מכוערת.
איך שהיא שומעת ערבית קצת יורד לה המצפון החברתי.
אז... הייתי עם שתי סקיות ביד, הסתובבתי אחורה, עשיתי שני צעדים לכיוון הפרצוף שלה.
זה הסצנה האחרונה במופע.
ואמרתי, כבר אתה יודע, כבר הייתי בטורים באמת של איך אני גומר אותה, ואז קלטתי שיש יותר מדי אנשים בתור, וכאילו טלפון יכול להישלף בשנייה, ולא בא לי להיות הסנסציה הוויראלית.
ממש היה לך ספיץ' בשביל לשלוף את הטלפון, אם היית אומר שתי מילים,
לא, לא, זה היה... לא מתבייש, לא יודע, גזענית.
אני רק הייתי מסתובב אליה והייתי אומר לה, והולנדית? את מבינה? והייתי הולך. אתה רואה, אבל...
צריך לבוא איתי למקומות.
כל אחד צריך אביעד כיס. תחשוב, אתה מוציא אותי, מהכיס הזה, פותח את הכל, והולנדית, מבינה? מה חוזר?
יו, אני חייב כזה, ונקרא לו אביעד כיסוס בחף.
בסדר?
בסדר. תעלה את זה ליאיר לפיד שלך.
שום בעיה.
ספרו לנו את סיפור הירושה המשפחתית שלכם, דבר מטורף, מדהים שירשתם, אולי במפתיע, או ריב סביב ירושה, ירושה שאתם מסתירים מהמשפחה שלכם. ספרו לנו סיפורי ירושה גדולים ומעניינים, 1-907-2-99-99, הזדמנות אחרונה לזכות בכרטיס טיסה זוגי למילאנו, וזה מתנת מודי, מחדשים את הבית, דצמבר סייל במודי, 50 שנות עיצוב, מבצעי סוף שנה אטרקטיביים במיוחד. דצמבר סייל במודי.
ועכשיו מחדשים את הבית, מגיע אליכם בחסות מודי, החוגגת 50 שנות עיצוב בדצמבר סייל.
זוהר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר זוהר.
הפתענו אותך, זה היה מהר מדי, הכל קרה מהר מדי זוהר. את יכולה לזכות בזוג כרטיסים למילאנו, מחדשים את הבית עם דצמבר סייל במודי, 50 שנות עיצוב, מבצעי סוף שנה אטרקטיביים במיוחד, והיום אתם מספרים לנו על ירושות. כן זוהר?
היי, טוב, הסיפור שלי מתחיל בגיל 15 פחות או יותר. הייתי בתנועת נוער, אצלנו זה נקרא סנדלים, בכל הארץ זה נקרא הצופים. הייתי חניכה, ובהמשך גם הייתי מדריכה, ובמסגרת התנועה היינו מתנדבים ומלווים אנשים מבוגרים, מבלים איתם את הזמן בשעות אחר הצהריים.
כן.
מגיעים להם לחברה, אנשים שהם יחסית לבד. ובמסגרת ההתנדבות הזאת הכרתי אישה חביבה מאוד, שמאוד התחברנו, ופשוט נהיה בינינו קשר של... נגדיר את זה, סבתא ונחדה, ופשוט המשכתי לעבוד אותה גם מעבר לתנועה ומעבר להתנדבות במשך כ8 שנים פחות או יותר. היינו מבלות המון ביחד, היא הייתה לבד.
כן.
והיינו באמת ימי הולדת וחגים ושבתות, והיינו מרחים אותה אצלנו בבית של ההורים, וככה נותר בינינו קשר יפה.
כן.
ואחרי 8 שנים פחות או יותר, היא נפטרה. ואחרי כמה זמן פשוט קיבלתי שיחת טלפון מוזרה מאיזשהו עורך דין, שהגיע לפגוש אותי בבית של ההורים. ככה לא הבנו על מה מדובר, ואז פשוט אמר לי שהורישה לי את הדירה שלה. כן, הורישה לי את איזשהו מכתב כזה מאוד מרגש. בתור ילדה, זה ילדה, הייתי יחסית צעירה, הייתי כמעט בת 23.
זהו, זה היה 8 שנים אחרי שטיפלת בה בעצם בגיל 15.
כן, הייתי בערך בת 23.
כן.
זה היה כאילו, לא הקלתי את זה, לא יודעת איך להתייחס לזה בכלל, זה היה משהו
תורה
שנשמע מאוד מופרך.
כן.
אומנם לא מדובר בדירת פאר בתל אביב, כן, עדיין אנחנו עיר מאוד קטנה, והדירה אומנם לא עולה הרבה.
דירה זה דירה,
נדלן הוא נדלן.
ומקום שבו לצופים קוראים סנדלים, חייב להיות מקום חמוד שכיף לגור בו.
נכון, גם הדירה היא מאוד חמודה, הדירה קטנה, אבל עדיין, כאילו, עצם
איפה זה?
בעיר קצרין.
בקצרין, אוקיי.
כן. וזהו, פשוט, אני חושבת שזה דבר הכי יפה שעשו בשבילי אי פעם.
מן הסתם, והיום יש לך את הדירה הזו?
כן, היא עדיין שלי, היום אני כבר מכירה אותה כי אני עובדת בטבריה, אבל
איזה יופי.
כן.
ממש נחמד.
מעולה.
והרי גם לא עשית את זה בשביל לקבל את הדירה, עשית את זה באמת, בתור ילדה, חיובית.
וגם שהסתיימה המחויבות הזה, אז המשכת להיות איתה בקשר, זאת אומרת, באמת כנראה היית ראויה.
אני לא חשבתי שיקרה משהו כזה.
כן, וזה מה שהופך את זה ליפה יותר.
נכון, נכון.
זוהר, תודה.
זאת הייתה שיום מדהימה.
ולא שסימנת אותה עם הנדלן, אמרת, אני נדבקת אל זאת עד שהדירה שלי.
שווה לי עכשיו להשקיע 5-6 שנים. טוב, זוהר.
יפה מאוד, זוהר.
אבל לא.
יאללה, ביי.
ביי.
תודה.
למה קוראים סנדלים? זה משום מה לצופים בקצרין.
כי נועלים סנדלים. יכול להיות שזה היה בשביל רצון לפשט את זה. כי כל מה נועלים סנדלים לצופים. אני מתאר לעצמי.
או שזה, לא יודע מה, אין זיקיון לצופים בקצרין.
אני רואה שהם מוכרים
זיכיון
לצופים.
זה לא ארומה.
גילה. גילה.
שלום.
מה העניינים?
היי, איזה כיף לי, וואו, לא מאמינה שאני איתכם.
תודה גילה, תודה רבה. גילה, ייכנסו לאחד מסניפי מודי ברחבי הארץ ותוכלו ליהנות ממחירי דצמבר סייל רק השבוע. מאזינים שלנו, אם אתם רוכשים במודי מסכום כסף מסוים, אתם מקבלים כרטיס טיסה זוגי למילאנו רק למאזינים שלנו, כפוף לתקנון. ספרי לנו גילה על הירושה שלך.
וואו, זה יופי, תודה.
בבקשה.
אז ככה, זה די פשוט. אמא של בעלי נפטרה לפני משהו כמו 12 שנים, והיא השאירה כספת שעדיין לא נפתחה.
מה? לפי הצוואה היא אמרה לך קודם או שפשוט לא פתחתם?
לא, בהתחלה זה היה רגשי, הם ככה לא היה להם כזה נוח. אחר כך עבר הזמן ואני יודעת שיש שם תכשיטים, זה על בטוח אני יודעת, כי היא פעם אמרה לי שהיא שמה שם. ואז כשהיא נפטרה הייתה לי בת 13-14, אז אמרתי חבל, זה תכשיטים שיכולים להגיע לילדה. לא עזר כל השכנועים.
שכנועים של מי? של בעלך ואחים שלו? של מי?
שני אחים. אני כל במפגש משפחתי בימי שישי, נו יאללה תפגשו.
רגע, עוד פעם.
למה אבל הם לא פותחים ורק לראות מה יש שם ולהחליט אם הם רוצים להיפרד מזה, אם הם רוצים לשמור את זה?
הרי לכספת עצמה אין שום ערך סנטימנטלי, קוביית ברזל.
לא יודעת. אז כן, אנחנו נתאם, אז בכל המועד אנחנו לא עובדים, אז נלך.
עכשיו, שוב, עוד פעם רק, זה בעלך ואחים שלו או שזה?
בעלי ואח שלו, שלושה אחים בסך הכל, כן? זה לא תאום.
אז הם שלושה בנים, שלושה נכדים.
שניים.
הוא ואחיו.
בדיוק.
ופשוט לא פותחים את הכספת כמה שנים כבר?
כן, מ-2006.
12 שנה יש כספת שעומדת ואף אחד לא יודע מה יש בפנים?
נכון.
אני לא מצליח להבין את זה.
זה מטורף.
אז עכשיו,
איך בעלך מסביר את זה?
הם לא מסבירים, הם אומרים כן, אנחנו נתאם.
לא, אבל בעלך, הוא בעלך, אתם זה, את אומרת לו, נו, מאמי, בוא, זה יכול להיות כסף, הכל טוב.
אז אני פרשתי מעניין כבר מבחינת שכנועים, אני מנסה להפעיל את הבת שלי כבר גדולה, אני אומרת, שמי, בואי, תדברי איתם, תשכנעי אותם, תלכו יחד, תעשו משהו. אז עכשיו אנחנו שוכחים את זה, כל פעם אנחנו שוכחים, ואז אני נזכרת ועוד פעם אני מנסה להפעיל את זה.
איפה פיזית הכספת?
בבנק בתל אביב.
זאת אומרת, זה כספת שמאוכסנת
בבנק, כן, כן.
הבנתי שהייתה כספת פיזית, איזושהי קובייה שמאורגנת לקיר. עוד יותר קל אפילו, לא צריך להביא איזה פורץ או מה.
לא, אבל זה לגשת, זה לעשות איזשהו תאום שם, אני לא יודעת.
כן, אתם היום שיעים החוקים.
לקבוע תור לרופא, זה שלכם, זה גם שלכם, זה לא של מישהו אחר, זה לא פורצים.
אולי צריך לעבור דרך העורך דין שטיפל בצבא.
לא, יש מפתח, שכל, רק צריך...
יש מפתח אפילו, צריך רק לתאם עם הבנק ולהגיע?
אתם לגמרי, אתם השתגעתם לגמרי. תגידי, אנחנו בטוחים שבאמת הכספת הזו לא נפתחה?
אני בטוחה שהיא לא נפתחה.
לא נפתחה.
זה לא שמישהו מאחורי גבי חוסר אחרי זה.
במעמד אחד הצדדים.
לא, 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 ממש לא. גם איזה סיבה, כי בסך הכל, אם יש שם דברים, אז מן הסתם זה יהיה לנכדים, אם זה תכשיטים, אז יש לי רק בת אחת מכל הנכדים, זאת בת.
יש שם כסף.
בטוח יש, בטוח יש. אני, יש לי רשת שש. אבל אני לא יודעת.
אבל למה לא? מה הרציונל לא לעשות את זה 12 שנה? אני לא מצליח להבין.
הרציונל זה משהו רגשי.
מה רגשי? זה אפילו לא, אתה יודע, לפתוח איזה...
אין הסבר.
כספת היא המושד המעיק.
אז זהו, אז ככה, כשהעליתם את זה, אז אמרתי, וואו.
כן. זה לא בסדר, תדעי, זה אפילו חוסר אחריות באיזשהו
ממש מובן, חוסר אחריות, לא באמת יש שם
כסף.
יכול להיות שפתאום תגלו שהיא, וואו, היא הייתה עושר מופלג שהיא סתירה אותו וחשבתו שיש שם רק קצת תכשיטים ובעצם יש שם סטפות בשטרות של מאות דולרים.
לא, אני לא מאמינה שזה ברמות כאלה, אבל יש שם בטח דברים מעניינים.
אם זה מספיק היה חשוב כדי להחסן את זה בכספת בבנק,
זהו, בדיוק, נכון.
משהו יש שם הרי יש שם משהו
בטוח, אני אומרת לך, לדעתי זה בעיקר תכשיטים.
יש לכם משכנתה, גילה?
כן.
נו.
נו, מה עם המשכנתה? על המשכנתה שלך, גילה!
אז, טוב, נו, מה אני אעשה?
לא, אבל באמת, בעליך, בן זוג שלך, כאילו...
אנחנו נוזפים בה, וחבל, זה משהו שלהם עם האמא שלהם.
כן, אבל אין לי גאיות, עכשיו אפילו סתם.
אין לי כלים להתמודד עם זה, ובעלי גם לא שומע את התוכנית.
אני לא מבין אפילו את החוסר היגיון שבזה.
בעליך לא שומע את התוכנית? אז שכל הכסף יהיה עכשיו.
לא שומע, לא. הבא שלי צריך לשכנע אותו.
טוב. גילה, תודה רבה. תודה, בהצלחה. יאללה, ביי, ביי. זה מעצבן. זה מעצבן.
צבים שמביא לי גם לא צריך על כל דבר להדביק את הסימבולים המיותרים שלכם. כאילו שאם תפתחו את הכספת הזהו, בזיכרונה של אמא התפזר באוויר.
ההסבר היחיד שיש שם זה אם יש איזה קומבינה. קומבינה מאחורי הגב. אני לא מאמין ש12 שנה אמוציונלית הם לא יכולים לגשת לבנק. לא מצאו את היום.
לא מצאו אמוציונלית. זה קושי לשחרר.
את מה?
את אותה. המנוחה.
אני לא יודע. אני לא יודע. דעתי מישהו תפר פה מישהו.
כן? אתה חושב שזה?
יש. בורח של... טוב.
כספת. אני אעשה עם הכספת של אמי יום אחד. עניין האגוזים והשיניים הוא גומר אותי.
זוג כרטיסים למילאנו, זה מה שאנחנו צריכים להחליט עכשיו. מי מקבל להם גילה עם הכספת? זוהר שירשה דירה מאישה מבוגרת שטיפלה בה. לימור, שהייתה יכולה לרשת, רשת חנויות במקסיקו של נעליים ודירות במקסיקו ובתל אביב, ובגלל שהסבא שלה התחתן עם המטפלת שטיפלה בו רק שנה וחצי והוריש לה את הכל, היא לא קיבלה את זה. או מאיה, שסבתה הרומניה, כפי שהתארכה להדגיש, הכביעה כסף בקורסאות, וכשמאיה לקחה לרפד את הקורסאות, שזה הדבר היחידי שלקחה מסבתא, מצאה שם 100,000 שקל.
קודם כל, אנחנו מנפים החוצה את מי שיש לו ונשארים עם מי שאין לו. זאת אומרת, מי שיש לה דירה ומי שמצאה כסף בקורסאות
בחוץ.
בחוץ.
עכשיו הניפוי השני צריך להיות...
זה או גילה?
כן, אבל גילה... מה, אנחנו ניתן פרס לבעלה? אנחנו נותנים כרטיס זוגי למילאנו.
לא, היא תיסע עם ביתה. אם זה ביתה ייסעו, אנחנו ניסע למילאנו, ואתה תחשוב על מה שעשית בינתיים.
או מה שלא עשית.
או מה שלא עשית.
ואתה תעשה את זה כשאנחנו לא נמצאות.
אז אתם עוזבות בטריקה דלת.
השאלה אם בלב לא עדיף את לימור... שהייתה יכולה להיות טייקון מקסיקני כרגע, והיא מסתבכת עם עיכובי יציאה וחובות.
אני מרגיש כאילו זה נחמתה.
תראה,
וגם אם יש עיכוב יציאה,
לא, לאמא היה אז שהיא לא יכלה להילחם בזה. אני חושב
שתעמוד תתחנן.
נו, גילה או לימור?
מה שאתה רוצה.
בוא נלך אל לימור.
יאללה, לימור, בסדר, לימור, לימור.
לימור, את זוכה בכרטיס טיסה זוגי למילאנו, מחדשים את הבית עם דצמבר סייל במודי, חוגגים 50 שנות עיצוב, עם מבצעי סוף שנה אטרקטיביים במיוחד. שרון דודוביץ', ספורט אחת, מה קורה?
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, מה העניינים?
אני בסדר, אני רוצה לספר לכם סיפור שקצת מבאס אותי, ואני בטוח עוד המון 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 אנשים בישראל, המון.
יאללה.
יוסי בניון. רק כזה, במקרה, אם מישהו לא יודע או לא זוכר, מדובר בפשטות בשחקן כדורגלן הישראלי הכי מצליח בכל הזמנים. באמת, לא היה אף שחקן שהגיע לרמות האלה ולדרגות האלה והמון שנים, ועשה המון המון כבוד למדינה. ובגלל זה, ובגלל שהמון המון אנשים גם מעבר לאוהדי הספורט אוהבים אותו ועדיין גאים בו ועל מה שהוא עשה, מבאס לשמוע על עוד פרק בסאגה הבלתי נגמרת של יוסי בניון מאז שהוא חזר לישראל. אז רק מה שקרה השבוע, יוסי בניון שיחק בשנה האחרונה קצת פחות במכבי פתח תקווה, וביום במחזור האחרון היה איזשהו סכסוך שהוא גילה יחסית מאוחר, בניגוד להסכם מוקדם שהיה לו עם המאמן שהוא לא בהרכב, ובגלל זה הוא אמר אני לא מתלבש, לא מוכן להיות בסגל, הזמינו לו מונית, נסע הביתה. חשוב שזה ייפטר יום ומיים אחרי, אתמול פיצוץ גדול, הצדדים נפרדו, יוסי בניון עזב בכל תרועה ועכשיו מחפש את התחנה הבאה שלו. ומי שבמקרה לא עקב, אז זה קרה לו בצורה כזו או אחרת, יותר גדולה, יותר קטנה, יותר ארוכה, יותר קצרה, במכבי חיפה, ושנה שעברה גם בביתר ירושלים.
מכבי תל אביב.
מכבי תל אביב יחסית זה עוד היה על אש קטנה. יחסית זה על אש קטנה, וגם כשהוא היה הרבה...
אבל למה, מה הסיפור? שם דברים טכניים, עניינים אישיותיים?
לא, אישיותיים לגמרי. הוא מגיל אפס, סומן ככוכב, והיה ילד הפלא, והילד הילד, ובאמת עשה קריירה נפלאה, אבל כשאתה גדל ככה, ואתה תמיד הפלא הזה, הבוהק מעל כולם, אתה מפתח גם ציפיות אחרות, ודורש שיתייחסו לך, גם כשאתה כבר לא... אתה יודע, אותו פלא.
ובעיקר לא ילד.
מצד אחד יש פה את העניין של אוקיי, אנחנו שכונה, בסדר, אז כולם אומרים, אנחנו לא יודעים להתנהג לסמלים. בטוח יש בזה איזושהי מידה של אמת, אפילו אולי מידה גדולה, נגיד 50%. אבל לא יכול להיות שכולם לא בסדר, ובאמת שכולם, הוא מקבל כל כך הרבה אהבה, יש פה שלושה צדדים למעשה. אחד, העובדה שהמון המון אוהבים אותו, וקשה להם לקבל את העובדה שאומרים משהו רע על יוסי בניון. שתיים, שהוא באמת בטוח, הוא באמת בראש שלו, בגאווה שלו, בטוח שהוא תמיד צודק, והוא תמיד צריך לקבל איזושהי ערכה. ושלוש, זה העובדה שזה כנראה לא נכון, זה לא רק עניין מקצועי, באמת עניין שמנסים ללכת אליו, אז פה היה עניין, אמרו לו לא בזמן, או הפרו איזשהו הסכם כזה מילולי של מתי צריך להגיד לו שהוא לא בהרכב.
כן.
וזה עושה רע למורשת שלו, לא ישנה שום דבר, אבל...
שבאמת לאורך הקריירה של יוסי בניון נפלאה וכישרונית, ובאמת לראות אותו משחק, תמיד זה היה תענוג. עוד לפני הסיבוב האירופאי המוצלח שלו, גם שהיה מאוד צעיר, נכון. היו תקריות בדיוק סביב הדברים האלה.
נכון,
וכן,
נכון.
לא רוצה להתחלף כשמבקשים להחליף אותו, ואבא שלו צועק על ההוא, והוא
מלך... ומכלל את העוזר מאמן נבחרת ישראל, כן. שהוא יורד בחילוף, נכון.
ודודו חפר בבאר שבע, עוד, זאת אומרת, עוד בתחילת הדרך ממש. היו המון תקריות לאורך...
נכון, ולאנשים קשה מאוד לקבל שהדמות שאנחנו מעריצים, האל הזה, אתה יודע, האל הספורטיבי הזה מבחינתנו, הוא לא מושלם, והוא בן אדם, ויש בו פגמים, יש בו גם יתרונות שהלוואי על כולנו, והוא באמת עשה לכולנו גאווה ודמות לחיקוי במובן המקצועי, אבל יש הרבה דברים שאנחנו, שזה לא כיף לראות.
מעניין לראות, אגב, את ההבדל בינו ובין אייל ברקוביץ', שניהם שחקנים מאוד מאוד כישרוניים, שהכישרון שלהם תמיד היה בולט בכמה רמות מעל כולם, וברקוביץ' גם הסתבך בהמון תקריות, אבל את בניון עדיין אוהבים. זאת אומרת, כאילו מוכנים היו למחול לו על הדברים האלה.
אתה מדבר בתוך עולם האוהדים.
כן, אוקיי. לאורך כל הדרך, גם בחול. גם בחול הוא היה, זה בניון הגיע, הוא הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, סגנית אלופת אירופה רכשה אותו, הוא היה באמת דברים, וזה נורא מקצועי, והוא תמיד היה מגיע לנבחרת ישראל ומשחק, למרות שהוא פצוע, ובאמת, הוא כאילו נתן מעצמו, כך לפחות זה נתפס, ועכשיו, זה, אתה יודע, כל כך מבאס גם שאנשים לא מוכנים לקבל את זה שהוא, כן, שהוא כנראה טעה, מה לעשות, הוא כנראה טעה, והוא כנראה לא בסדר, ואנשים לא מוכנים לקבל את זה.
שרון, תודה.
תודה, שרון.
תודה, ביי ביי.
מה קורה?
תכף יש לי...
מה יש לך?
תכף, אם נספיק אחר כך, יש לי סיפור הכי לא סקסי ever לספר לך.
למה אני צריך לשמוע אותו?
פעילות, באמת, מתחום הזה, אבל אני גאה בה.
אוקיי, בסדר גמור.
בוקר טוב, תום אביב.
בוקר אור, מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, גם אני רוצה לשמוע סיפור לא סקסי.
אל תדע, אז אתה מוזמן, נשאר עמנו. צריך להגיד בוקר טוב שפט, תום אביב, אתה מהשפים שמקפידים שיגידו שף בהתחלה, כמו דוקטור?
לא, ההפך, 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 אני לא אוהב להשתמש
כמו סקשף
בכלל.
כי? יש משהו עקרוני מאחורי זה או שפשוט אתה לא...
לא, הבח.
טבח, וואו, תקשיב, זה כבר פילסת דרך אל ליבנו. כן, אנחנו לא אוהבים...
פחות עם הטיינטלית, פחות.
אוקיי.
בסדר גמור.
אנחנו מדברים בעצם כי היום מתחילה העונה השנייה, מחר סליחה, מתחילה העונה השנייה של דרכון למתכון, תוכנית שלך, נכון, ברשת? זה משודר ב-11 וחצי בבוקר בימי שישי.
לא, בשלוש, שמש, קיבלתי שיפור דיור.
שלוש?
שלוש בצהריים.
סבבה, אז לנו יש את המועד הישן, אז שלוש בצהריים, יום שישי, ממחר ברשת.
נכון, רשת 13.
ומה קורה שם?
אז זהו, שבעונה הראשונה, זה להבדיל מהעונה הראשונה שהייתי עושה אותה כמעט רובה לבד, פעם יש לנו אורחים, אנחנו בוחרים מדינה כל פעם, ואני לא טס לצערי, רק לאולפני הרצליה זה הכי
זה יהיה השדרוג שבעונה השלישית
בדיוק שאני אתחיל לטוס. אז הפעם הבאנו אורחים וכל פעם אנחנו בוחרים מדינה לפי ההחלטות שלהם ואני מבשל להם
אוכל מהמדינה הזו
עם טוויסט ישראלי. זה העניין.
כלומר, תכין מלפי עם זעתר בקרם.
טוב, אתה. מלפי עם זעתר, עקבתי לעצמי,
אז תרשום. טוב, פטן, בום.
מה למשל? תן דוגמאות, תן דוגמאות.
בפרק מחר יש שימי עטיאס, אז עשינו קרוקטס על הספרד, אז במקום תפוחי אדמה השתמשנו בבטטה, זה קצת יותר ישראלי, לפי דעתי. עשינו חריים אשכנזי.
מה זה חריים אשכנזי?
שהוא פשוט לא חריף, והשתמשנו את זה. ויש מה הרבה פחות טעם, ודגים מלוכים קצת בפנים. זה כל מיני
שדרוגים
כאלה.
טוב, זה נחמד. חיים לדגים מלוכים, זה נחמד.
כן. אז זה מתחיל העונה שנייה כאמור, מחר, 11 וחצי ברשת, ולפני שאני אפרט, תום, הנה משחק קטן.
נחש מה לובש. האם אתה מכיר, תום, את המשחק הלוהט ביותר עלי אדמות, נחש מה לובש?
ברור.
אוקיי, אני חושב ש... תום עכשיו כבר עם ג'ינס וסניקרס ואיזשהו שריג.
שריג אתה אומר.
ארוך, כן.
אז אני אומר כזה גבר קשוח עם קעקועים שכל היום במטבח לובש חולצה קצרה, שחורה, ג'ינס, ואני אפילו אזרום כאילו עם הקלישה הסטריאוטיבית ואני אגיד שיש שם איזה מגף.
זה הזמן שאני מגלה לכם?
כן. זה הזמן שאתה מגלה לנו, ותכף שולח גם סלפי שיוכיח מעמק.
כן, אני בבוקסר רטוב בקרבולית.
בוקסר וקרבולית? וואו, לא היינו יכולים להיות רחוקים יותר. איזה דיבור.
זה היה מאוד מפרגז.
היינו צריכים לשחק נחש מה תלבש, ולא...
נכון,
בדיוק. טוב.
אז שיהיה בהצלחה.
תודה רבה רבה, שייך
לבוקר. גם לך, ביי ביי.
עכשיו נפתח את הסיפור לסקסי.
אתה רוצה אותו עכשיו?
אתה רוצה שיר ואז סיפור לסקסי?
לא, כי אז יהיה בילדאפ, אז אני מעדיף לעשות את זה בקטנה בדרך, אוקיי, כי זה באמת משהו.
אז למה אתה מספר את זה? זאת אומרת, דברים שאתה מספר ואחר כך אתה אומר למה סיפרת?
לא, 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 זה לא משהו מביך כאילו בשום צורה, הוא פשוט עוסק בזה ש... אתמול גללתי בפיד באינסטגרם ופתאום עלתה לי פרסומת בין הפוסטים השונים של פותח סתימות, מוציא שערות מסתימות מכיורים, לא יודע למה ואיך אפילו.
ציוד אינסטלציה?
לא יודע, כי אני מדי פעם לוחץ על פרסומות אולי של כלי עבודה וכל מיני כאלה. אז חטפתי את מוציא השערות מהביוב.
ולא חשבת פעמיים לפני שהקלקת?
והקלקתי בפדל.
איזה שאלה.
עכשיו, זה היה איזה קיירסטור, קיירסטור, משהו שאני לא שמעתי על החנות הזאת האינטרנטית.
זה כנראה ממש של אנשי מקצוע.
ונכנסתי וראיתי שזה עולה 55 שקלים ועוד איזה משלוח של כמה עשרות שקלים. אמרתי, א', אני לא מכיר את החנות, וזה היה נראה לי מוצר מדהים. סליחה שאני, כמובן, כי מי לא צריך לפתוח. יש לי גם אמבטיה ספציפית אחת שהבנות, וזה, לא משנה, צריך את זה.
אני חושב שזה קטגוריה מדהימה של מוצרים.
הלכתי לאמזון לבדוק כמה עולה המוצר הזה. אם כן, 9 דולר ועוד 8 דולר משלוח. כבר ירדתי ב-20-30% מהמחיר של הקיירסטור.
אני מבין שהאירוניה באדם ללא שערות שרוכש שמוציא שערות פסחה עליך. אוקיי, זאת אומרת לא נתת לה לבלבל אותך לשנייה אחת.
ואז הלכתי לאלי אקספרס, 3 שקלים ומשלוח חינם. תראה מה
איזשהו הדיון על ההוזלה היה עוד פחות סקסי מהמוצר עצמו, שהוא לא סקסי.
אבל זה מה שאמרתי, בדיוק.
לא, כי חשבתי שהחוסר סקסי עוד מצוי במוציא השערות.
זה דיון על ביוב וצרכנות נבונה.
ביוב וצרכנות...
שני נושאים שאדם רוצה להתחיל איתם את הבוקר.
When I'm 45.
צליל הופמן, עורכת מקו תרבות, היי.
היי, בוקר טוב.
מה העניינים?
אתם שומעים את הגרון הזה?
מה
אנחנו? זה נחמד לאנשים סביבך ולא בועט אותם כשהם מרגישים לא טוב? זה מה שקורה.
הבנתי.
נדבקת ממישהו.
אסור להיות נחמד בחיים האלה.
יופ, תראי, מחלת הנדיבות.
בידי, אני הלא ידוע שאני סובלת ממנה.
אוקיי. כן, כן.
מרגישים, שומעים.
הגעת למקום הנכון, יש פה שני אנשים שסובלים
ממחלת נדיבות.
patient zero.
נדבת.
אז 4 ידיעות רכילות ואחת מהן היא שקר, יאללה.
אוקיי, אז גילה גמליאל יצאה עם הנהג שלה מביתה, ושם ערב לה העיתונאי ניר גונטאז' לשיחה. אבל הנהג זיהה אותו ככה ורצה לצאת מהר מהכניסה כדי שהיא לא תצטרך להתקל בנהג, וכמעט עלה לו על הרגל.
אבל רק כמעט.
כמעט, אבל זה כמעט זה מספיק בשביל...
בשביל הסיפור, בוודאי, בוודאי, בוודאי.
ומן הסתם זה צולם, כי הוא עושה עכשיו וידאו.
הוא עושה עכשיו, הוא לא הבנתי, כי בטח זה טלפון, אבל עכשיו הוא עושה וידאו.
אם הידע עלה לו על הרגל, אפילו עוד יותר טוב. הדליינד.
אני חושב שזה היה פחות טוב בשבילו, אבל...
זה אייטון.
כן, ברמה העיתונאי זה היה טוב יותר.
זה לא איבר קריטי. נורא. עלו לי על הרגל כמה פעמים, זה בסדר.
כי את כה נדיבה, בוודאי.
ולא מרחיקה, גם מכוניות שרוצות להתקרב עלייך, את לא מרחיקה.
אלה היו מכוניות שרצו לטפס על המדרכה, והיה קצת קשה, אז שמת את הרגל.
שמת את הרגל, שיהיה להם קל.
אין, אנשים לא מבינים את התרומה שלי.
סיפור שני.
חנוכה עדיין איתנו, ובהצגה אני, יש כלב אמיתי על הבמה שלא התאפק, ואשתין.
אוקיי.
לא נורא, ילדים לא מבחינים בדברים האלה.
מבחינים.
בטח שילדים מבחינים זה גם מצחיק אותם שפתאום הכלב עושה פיפי על הבמה, אז נראה לי שוס משוגע.
סיפור לספר.
בטח.
לי גרינר השתמשה נכון בכספי השקות והמוצרים וקנתה נדלה נחשק באוקראינה.
וואלה,
אתם לא מבינים כמה זה זול, באמת, באמת.
גם את מתעניינת?
כן, מתעניינת.
אני מתעניינת כי אני אומרת, וואו, זה ממש בר השגה, זה דיור בר השגה.
כן, אבל השאלה אם הוא מניב איזושהי תשואה, האם מישהו מעוניין לזכור אותו נגיד?
כן.
או, כי את לא מתכוונת לעקור לאוקראינה, נכון?
לא, אבל נראה לי סתם, כן, נכון, אתה צודק.
צריך לראות, כאילו, אני
משהו... בכל מקרה, זה לא לעלה.
את הבדיקה, אני מתאר לעצמי.
רק אתמול, אבל שמענו סיפור, אני חושב שכאן
דירה... אבל זה היה באינדיאפוליס,
או משהו.
כן, אינדיאפוליס, מישהי, כן, אבל הסתבר שבכלל הדירה לא שלה, כי היה שם איזה מס,
שאולו... שכן, בדיוק, היה סיפורי.
כן.
וסיפור רביעי?
אחרי שנים, שנים של סכסוך מתוקשר, מאיה בוסקילה ורוברטו השלימו... כולנו יכולים לשום לברכה, והיא אפילו אמרה שהוא זה שייעץ לה ללכת לכוכב הבא.
אוקיי.
האם...
חשבתי שזה היה ספונטני.
כן.
חשבתי שהיא פשוט ליוותה...
ליוותה את אחותה או משהו?
ליוותה חברה,
קרובת משפחה. כן, כן, שכנעו אותה.
ושכנעו אותה.
אז
מתי הוא הספיק לייעץ לה? אולי כשהיא...
ייעץ לה אם להגיע בכלל, כי אתה יודע, לא התאפקו.
האם הנהג של גילה גמליאל כמעט דורס את העיתונאי ניר גונטאז' כשניסו לנוס ממנו? האם כלב בהצגה איני אשתין על הבמה? האם לי גרינר קנתה דירה באוקראינה? או שמאיה בוסקילה ורוברטו חזרו לעבוד ביחד? או סיימו את הסכסוך?
שקר הוא הכלב. גילה גמליאל גונטאז', אוקיי.
שקר הוא הכלב.
גם טלו עושה איזה מתנועה כזו ביד, כאילו זה ברור, ברור.
לא צריך להתפרץ, לא צריך למהר.
אתה לא אומר שהכלב בני זה השקר, אתה ראית את ההצגה? בגלל זה אתה אומר את זה?
לא, לא, לא.
אוקיי, אין שם כלב אולי?
לא יודע.
למרות שבני המקורי יש כלב. אני אומר גונטאז'.
השקר הוא הכלב.
איך ידעת את זה?
איך ידעת?
באמת איך ידעת?
תראה. לא יודע. פשוט היה לי ברור. פשוט היה לי ברור. אין שום הסבר. שום הסבר.
אני גם הייתי הולכת על ניר גונטאז', זה שקר יפהפה.
כן, זה שקר ממש.
אבל את כאילו ממקו, וזה הארץ, ואלה דברים שלא בטבעי באים כשקר, אוקיי? כשיש אייטם זה אייטם.
גם צלילי לא עושה חשבונות תאגידים.
אבל אם אתה צריך להמציא, אתה בדיפולט שלך לא תמציא כזה דבר. לא.
דווקא על ניר גונטאז', המציא עליו בכיף, הוא טיפוס.
לטיפוס, עבודה מצוינת אפילו ברמה.
עכשיו כל השנה הזאת אני אמציא שקרים על עיתונאים ואנשי ברנדה.
בבקשה, בואי נראה.
אני מגירה את זה
שלושה והם
הולכים לחזור פה. אין יותר אייטמים על מאיה בוסקילה.
אין יותר מאיה בוסקילה ואין יותר אביבית בר זוהר.
אז מה, לי גרינר קנתה באוקראינה?
כן, עלה לה 350 אלף שקל בחיית.
מה היא קנתה אבל?
דירה,
מה היא קנתה?
אתה יודע, וילה, פנטאוז, חנות, יש הרבה דברים לקנות.
דירה לא מוחלטת אפילו. אתה אומר, אפשר לקנות גם משפחה שם בכסף הזה, אבל לא, דירה.
אני חושב שזול יותר לקנות משפחה. בצער, אני אומר. טוב, תודה.
נשאר עודף.
תודה.
ביי.
יאללה, נתראה ביום ראשון בבוקר.
טוב, ביי.